שלום וברכה, מסכת קידושין דף נ"ד, אנחנו מתחילים בדף נ"ג, עמוד ב' בשורה האחרונה. וראשית נזכר בדברי רבי יעקב, שציטט את דברי רבי יוחנן, שהסביר מדוע שגיגת מעשר לרבי יהודה ושגיגת הקדש לרבי מאיר, בשני המקרים אין אישה מתקדשת בהם. אבל רבי יעקב לא ידע לשייך את דברי רבי יוחנן, מה ההסבר לדברי רבי יהודה ומה ההסבר לדברי רבי מאיר. כך או כך, ברור שלפי רבי יוחנן, הסיבה שאמר רבי מאיר שכהן שקידש אישה בהקדש בשוגג לא חלו הקידושין, זה בוודאי משום שהאישה, אם היא הייתה יודעת שהאיש קידש אותה במעות הקדש, היא לא הייתה מעוניינת בכך, וייתכן לומר שאולי גם האיש לא היה מעוניין בכך. ועל פי זה הסיק רב חיסדא, שגם מחר שנעשה על ידי מעות הקדש בשוגג, לשיטת רבי מאיר, המחר לא חל. אמר על כך רב, הפכנו דף, חזרנו על כל הצדדים של רבי מאיר. זאת אומרת, בדקנו בכל מקום ששנה רבי מאיר בהלכות הקדש, ולא מצינו מקום שאמר בו רבי מאיר שהקדש בשוגג אין מתחלל, אבל במזיד הוא כן מתחלל. ולכן בהכרח שלשיטת רבי מאיר, בין בשוגג ובין במזיד, הקדש מתחלל. ולכן חולק רב על הסבריו של רבי יוחנן, שאמר שלשיטת רבי מאיר, קידושים שנעשו בהקדש בשוגג אינם חלים. אלא בהכרח דלרבי מאיר יש מעילה במעות הקדש, וכיוון שמעל במעות ההקדש בשוגג, על ידי קידושין או על ידי מחר, יצאו המעות לחולין. ומשנתנו שאמרה שלשיטת רבי מאיר בשוגג לא חלו הקידושין, מה שאומר שלא נתחללו המעות והם עדיין בקדושתם, בכותנות כהונה שלא בלו מדובר. כך שהם עדיין ראויים לעבודה, וכל זמן שהם ראויים לעבודה, אין מועלים בהם הכהנים בשגגתן, הועיל שלכך הוקדשו מתחילה וניתנו להנות בהן. וסיבת הדבר לפי שלא ניתנה תורה למלאכי השרת. אלא כל זמן שהכהן שלובש אותם לא מתכוון לחללן במזיד, אין בהם מעילה. שלא ניתנה תורה למלאכי השרת שיהיו הכהנים זריזים כמלאכים להפשיטן בגמר העבודה ולא ישום עליהם אחר העבודה אפילו כערף עין. ולכן סובר רב שלפי רבי מאיר, זה לא משנה אם מעות הקדש הוצאו במזיד או בשוגג, הרי הם יצאו לחולין. ושונה הדין במשנה שלנו, שאם אדם שגג ונתן לאישה כותנות כהונה לשם קידושין, אין בדבר מעילה, כך שאם אין הכותנות יוצאות לחולין, האישה אינה מקודשת, שהרי לא קיבלה ממון עבור קידושיה. מקשה הגמרת אשמה, בו שמה הוכחה, מהברייתא הבאה כנגד ביאורו של רב, שאומרת הברייתא, כותנות כהונה שבלו מועלים בהם דברי רבי מאיר. עד לכאן דברי הברייתא, ומקשה הגמרה, מה אליו? האם לא בא רבי מאיר לחדש שאפילו כותנות כהונה שבלו מועלים בהם? אז אם כך, אפילו אם לא בלו כותנות הכהונה, ודאי שמועלים בהם. וממילא קשה על הסברו של רב בדברי רבי מאיר, דוחה הגמרא שלא מדובר על דיוק מוכרח שכותנות כהונה שלא בלו יש בהם מעילה. כי ניתן להסביר שרבי מאיר אמר שכותנות שבלו דווקא בהם יש מעילה. שכיוון שאין הם ראויים לעבודת הקודש, אז הרי אין כשאר הקדש, וממילא לא ניתנו לענות בהן. אבל כותנות כהונה שלא בלו וראויים עדיין לעבודה, אין מעילה בשגגתן שלכך הוקדשו מתחילה לענות בהן שוגגין. ממשיכה הגמרא ומקשה על הסברו של רב בדעת רבי מאיר, תשמע בו שמה הוכחה מהברייתא הבאה, שאמרה, מועלים בחטיטין ואין מועלים בעתיקים. רבי מאיר אומר שמועלים אף בעתיקים, שהיה רבי מאיר אומר מועלים בשערי הלשכה. הוא מסביר רש"י את המציאות. תיבות בצורה של שופרות היו במקדש, ובהם היו נותנים שקלים של מחצית השקל. על תיבה אחת היה כתוב תקלין חדיטין, שקלים חדשים, כך שמי שלא שקל שקלו באדר שמביאו בתוך שנתו, נותנו לתוכה, והגזברים נותנים אותו בלשכה. וכשמגיע אחד מפרקי התרומה שבשלושה פרקים היו תורמים את הלשכה, היו לוקחים מהקופה הזו. ועל השופר השני היה כתוב תקלין עתיקים, שקלים ישנים, כך שמי שלא שקל שנה קודמת, מביא את השקל הזה לשנה הבאה, ושם את זה בתוך השופר הזה, והגזברים מפנים את אותן המעות מהשופר שתקלין עתיקין, לשיירי לשכה משנה שעברה. ותנא קמא אמר שמועלים בשקלים החדשים, שהרי לקורבנות ציבור אינו מודים, אבל אין מועלים בשקלים העתיקים, שתורת שיירי לשכה עליהם, והם ניתנים לחומת העיר ומגדלותיה, וכל צורכי תיקון העיר, כפי שתביא הגמרא בהמשך. כי סובר תנא קמא שאין מעילה בשערי הלשכה שנשארו עודף על הקופות, לאחר שתרמנו מהם שלוש פעמים. ורבי מאיר חלק עליו ואמר שכן מועלים בשערי הלשכה, ושואלת על כך הגמרא והמי. מדוע לפי רבי מאיר יש דין מעילה בשקלים ישנים ובשערי הלשכה? נעימה שהרי ניתן לומר, הועיל וניתנו לענות באופן מסוים, אז ודאי שאין בהם מעילה, לפי שלא ניתנה תורה למלאכי השרת. על בסיס אותו עיקרון שהעמיד רב ודברי רבי מאיר במשנה שמדובר בכותנות כהונה שלא בלו. דהה, חומת העיר ומגדלותיה משיערי הלשכה עתו. הם דבר שממומן משיערי הלשכה דתנן, שכך שנינו במשנה ממסכת שקלים, חומת העיר ומגדלותיה וכל צורכי העיר באים משיערי הלשכה. ומדוע לפי הסברו של רב בדברי רבי מאיר מועלים בהם שערי נעימה לא ניתנו שגגות אותן מאות למעילה מאחר שהם עומדים לשימוש הציבור, ולא ניתנה תורה למלאכי השרת שיהיו זריזים הציבור מליהנות מן החומה ומלישב בצילה ועליה? אלא על כוחך צריך להסביר בדברי רבי מאיר שאף על פי שהותרה הנעת החומה, עדיין לגבי שער הנאות יש דין מעילה. וזה לא מסתדר עם הסברו של רב שאמר שלשיטת רבי מאיר אין דין מעילה בהקדש בשוגג. מתרצת הגמרא, לא תאימה, אל תאמר בגרסת הברייתא רבי מאיר, אלא אימה, אלא תאמר שזה דברי רבי יהודה. שלשיטתו מועלים בשירי הלשכה, וממילא זה מסתדר עם שיטתו במשנה, שכהן שקידש אישה בשוגג בהקדש, חלו הקידושין, מפני שרבי יהודה סובר שאף על פי שניתנו כותנות כהונה להנות לכהנים לאחר עבודה, זה רק לגבי עצב הלבוש, אבל לעניין שאר הנאות, הם עדיין עומדים בקדושתם, ויש בהם מעילה. ולכן אם הוא קידש בהם אישה, הרי הם יצאו לחולין והאישה מקודשת. וזה רק בשוגג, אבל אם הוא מעל בהם במזיד, אין בהם מעילה, וממילה לא נתחללו הבגדים, ולכן לא התקדשה האישה. ממשיכה הגמרא ומקשה תשמה, בו שמה הוכחה כנגד הביאור של רב בדעת רבי מאיר. דתניא, שכך שנינו בברייתא, אמר רבי ישמעאל בר רבי יצחק, אבני ירושלים שנשרו, כמו שקרה בתשע"ח בכותל המערבי, מועלים בהם דברי רבי מאיר. וקשה להסברו של רב בדברי רבי מאיר, שהרי אם הותרה הנאה מהאבנים כאשר הן בנויות בחומה, להשתמש בהם על ידי שיושבים על החומה או בצילה של החומה, אז מדוע שתהיה בהם מעילה גם אם הם נשרו מהחומה? מתרצת הגמרא, כמו בשאלה הקודמת, לא תימה, אל תאמר בדברי הברייתא שמדובר על רבי מאיר, אלא אימה, תאמר שמדובר בדעתו של רבי יהודה. אבל מקשה הגמרא, אם מדובר על דברי רבי יהודה, הרי לשיטתו ירושלים היא מקדשה? האם לשיטת רבי יהודה חומת ירושלים מקודשת? והתנן, והרי שנינו במשנה במסכת נדרים, שהאדם שרוצה להדפיס עליו נדר, זאת אומרת, להשוות את הסטטוס של חפץ שמותר עליו לחפץ אחר שיש בו כבר איסור של נדר או הקדש, כגון אם הוא אמר הרי עליי כיכר זה כאמרה והכוונה כסה תמיד, או שאמר הרי עליי כיכר זה כדירים והכוונה לדיר בהמות ההקדש או לדיר העצים שהיו במקדש, או שאמר כעצים שעל גבי המזבח או כאישים שעל גבי המזבח או כהיכל או כמזבח או כירושלים. לפי תנא קמא הנדר קיים, וממילא נאסר עליו הכיכר. רבי יהודה חולק ואומר, שכל האומר ירושלים לא אמר כלום. הרי שלרבי יהודה, חומת ירושלים היא לא דבר מקודש. וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר, שזה רק משום דהו לא אמר כירושלים עם כף הדמיון? והתניה, והרי שנינו ברייתא שאומרת במפורש, שרבי יהודה אומר, כל האומר כירושלים לא אמר כלום, עד שידור בדבר הקרב בירושלים. אז אם כך, בהכרח שהברייתא שאמרה אבני ירושלים שנשרו מועלים בהם זה דברי רבי מאיר ולא דברי רבי יהודה, וממילא קשה על הסברו של רב בדעת רבי מאיר. הפכנו דף, מתרץ את הגמרא, תרי תנאי נינו ועליבא דרבי יהודה. שני תנאים נחלקו מה דעתו של רבי יהודה. תנא אחד אמר שרבי יהודה סובר שירושלים קדושה כהקדש, ולכן אם ייטול אדם מאבני החומה למשל כדי לבנות את ביתו הוא מעל, ולכן אבני ירושלים שנשרו מועלים בהם. ודברי רבי יהודה לגבי הדפסת נדרים נאמרו לפי התנא שסובר בדעתו של רבי יהודה שירושלים לא התקדשה. וחוזרת עכשיו הגמרא ומביאה דעה שחולקת על הסברו של רב בדעת רבי מאיר. אמר אולה משמי דבר פדה, אומר היה רבי מאיר, הקדש במזיד מתחלל, בשוגג אין מתחלל. וזה תואם להסברו של רבי יוחנן בדברי רבי מאיר, שהיות שאין הקדש מתחלל בשוגג הרי זה מקח טעות, ואין הקידושים חלים, מפני שלא ניחה לאישה שנתחלל הקדש על ידיה. הוא מוסיף בר פדה ואומר, ולא אמרו בשוגג מתחלל, כלומר, לא נאמר בתורה שהקדש מתחלל בשוגג, אלא לעניין קורבן בלבד, שהמחלל צריך להביא קורבן מעילה. אבל מאות ההקדש עצמם לא נתחללו, כי כל מקום שהם הולכות, הקדש הם. מקשה על כך הגמרא, וכי מאחר דאין מתחלל, אז קורבן במים מחייב. הרי אם אתה אומר שההקדש לא מתחלל, אם אדם מעל בו בשוגג, אז הוא בעצם לא מעל בהקדש, אז אם כך, על מה הוא מביא קורבן? אלא כי עתה, כשבא רבין, פריש, הוא פירש את הדבר משמי דה ברפדה, שאומר היה רבי מאיר, הקדש במזיד מתחלל, בשוגג אין מתחלל, ולא אמרו בשוגג מתחלל, אלא לעניין אכילה בלבד. שמי שאוכל כיכר של הקדש, או לחילופין מבצע כל פעולה אחרת, שגורמת לכילוי ההקדש, כגון הדלקת נר, ורק במקרה כזה הוא מתחייב להביא קורבן מעילה, אבל הוצאת מעות הקדש אין בהם מעילה, מפני שלא משנה איכן הם נמצאים, הם לא יצאו מרשות ההקדש. ולעניין פסיקת הלכה, אמר רב נחמן, אמר רב עדה בר אהבה, הלכה כרבי מאיר במעשר. והסיבה לדבר, הועיל וסתם לנתנה כבתי. היות שרבי מאיר הביא את דעתו במשנה אחרת, בעילום שם, כאילו אין עליו חולקים. והלכה כרבי יהודה בהקדש מאותו הטעם, הועיל וסתם לנתנה כבתי. הועיל והביא רבי את דבריו במשנה אחרת, בעילום שם, כאילו אין עליו חולקים. הוא מפרט את הגמרא, כי רבי מאיר במעשר, מהי, על איזה משנה מדובר, דתנן. שכך שנינו במשנה במסכת מעשר שני, כרם רווי. והכוונה לכרם בשנתו הרביעית, לאחר שבשלוש שנים הראשונות הפירות היו עורלה, בשנה הרביעית הם נקראים רווי, ובאופן דומה לפירות מעשר שני, ניתן לאכול אותם בירושלים, או לפדותם על מטבע, ולקנות במטבע הזו אוכל ולאוכלו בירושלים. כאשר בית שמאי אומרים, אין לו חומש, הכוונה שמי שמחלל פירותיו להעלות את הכסף לירושלים, הוא לא צריך להוסיף חומש אפילו אם בעליו הוא זה שפודה את הפירות, ואין לו ביאור. שבשנה השלישית והשישית במחזור השמיטה, שאז יש ציווי לבאר את המעשרות מן הבית, הדין הזה לא חל על פירות כרם רווי. ובית הלל אומרים, יש לו חומש ויש לו ביאור. ונחלקו בעניין נוסף, שבית שמאי אומרים, יש לו פרט ויש לו עוללות, שבעל הכרם חייב להשאיר את הפרט ואת העוללות לעניים, מפני שזה נקרא כרמך, והעניים אוכלים אותם בירושלים, או פודים אותם ומעלים דמיהם. כאשר ההגדרה לעוללות זה אשכול ענבים קטן שאינו מעובה ואין לו כתף ואין ענביו נוטפות זו על זו אלא מפוזרות, ופרט זה גרגירי ענבים הנושרים תוך כדי בציר הענבים, אבל דווקא שני ענבים ולא שלושה. וכפי שאמר רשי, את הפרט שהוא על הארץ ואת העוללות המחוברות לגפן, מצווה להשאיר בכרם לטובת העניים. ובית הלל חולקים ואומרים, כולו לגת. מפני שסוברים בית הלל, שכרם רווי כולו ממון גבוה הוא כמעשר שני. ולכן הוא לא נקרא כרמך, כך שלא צריך להשאיר ממנו מתנות עניים. עד לכאן הסבר המשנה, ושואלת הגמרא, מה הייתה מדי בית הלל? עונה הגמרא, גמרי הם למדו גזרה שווה, קודש קודש ממעשר שני, שבכרם רווי נאמר, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים לאדוני, ובמעשר שני נאמר, וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ לאדוני הוא קודש לאדוני. ולכן למדו בית הלל, מה מעשר שני? יש לו חומש ויש לו ביאור. אף כרם רווי יש לו חומש ויש לו ביאור. ובית שמאי לעומת זאת, לא גמרי, לא למדו את הגזרה שווה קודש קודש ממעשר. ולכן לשיטתם, כרם רווי הוא ממון אדיוט, ולכן אין לו חומש ואין לו ביאור, ויש לו פרט ויש לו עוללות. ולכן לא צריך להוסיף חומש על פדיונו, לא צריך לבאר אותו בשנה השלישית והשישית משנות השמיטה, והוא נקרא כרמך, ולכן צריך לתת ממנו פרט ועוללות לעניים. וממשיכה הגמרא ומבארת, ובית הלל שאומרים שכרם רווי כמעשר, כמן סביר עליו, כשיטת מי הם סוברים לגבי מעשר שני לעניין ממון גבוה וממון אדיוט, אי בית הלל סוברים כרבי יהודה, אז אמי, מדוע הם אמרו שלא צריך לתת ממנו פרט ועוללות, ואמרו שכולו לגת, אמר רבי יהודה שמעשר ממון אדיוטו. ואם כך, כרמך קרינה בי. ומדוע אין חיוב לתת ממנו מתנות עניים? אלא לאו, בהכרח צריך לומר שבית הלל כרבי מאיר סוברים. וכאשר רבי שנה את דברי רבי מאיר בדעת בית הלל, זה נחשב שהוא שנה את דבריהם כסתם משנה, שהרי הלכה כמותן. הרי שמצאנו את המקור לכך, שמי שקידש אישה במעות מעשר שני, הלכה כרבי מאיר, שבין בשוגג בין במזיד, לא חלו הקידושין. וממשיכה הגמרא ומפרטת, כרבי יהודה בהקדש מהי, היכן מצאנו שסתם רבי הלכה כרבי יהודה לגבי המקדש בהקדש? אומרת הגמרא, דתנן, שמצאנו משנה במסכת מעילה שאומרת, ומביא רשי את תחילת המשנה, גזבר הקדש ששילח ביד חירש שוטה וקטן מעות הקדש, אם הם עשו שליחותן, הגזבר מעל, ואם הם לא עשו שליחותן, אז הגזבר לא מעל. ואם הוא שילח את המעות ביד פיקח, ונזכר גזבר ההקדש, עד שלא הגיע השליח הפיקח אצל חנווני, ומדובר כשנזכרו שניהם, גם הגזבר וגם השליח, שהמעות הם הקדש, כך שנתינת המעות על ידי הגזבר ועל ידי הפיקח, הם בגדר מזיד. במקרה כזה, החנווני מעל לכשיוציא את המעות. מפני שהחנווני מוציא את המעות בשגגה, כי הוא לא יודע שזה מעות הקדש, אבל הגזבר והפיקח הם מזידים בדבר, ואמרה המשנה שהם לא מתחייבים במעילה, ומכאן הוכחה כשיטת רבי יהודה, שבשוגג מתחללים מעות ההקדש, אבל במזיד הם לא מתחללים. ומכאן הוכחה כשיטת רבי יהודה, שכהן שקידש אישה במעות הקדש, אם הוא עשה את זה בשוגג, הוא קידש אותה, ובמזיד הוא לא קידש אותה. מקשה הגמרא, הוא כרבי יהודה במעשר מי לא תנן? האם לא מצאנו משנה סתמית כשיטת רבי יהודה, שמעשר שני הוא ממון אדיוט? והתנן, והרי יש משנה במסכת מעשר שני שאומרת, הפודה מעשר שני שלו מוסיף עליו חמישיתו. והדין הזה הוא בין אם המעשר שני הוא משלו, בין אם הוא הפריש אותו מקיריו, בין שניתן לו במתנה. הוא מסביר רש"י שהגמרא בשלב הזה מבינה, שמדובר שהמעשר השני ניתן לו במתנה לאחר שהפרישו אותו. ואמרה המשנה שגם במקרה כזה הוא מוסיף חומש כאשר הוא פודה אותו. כי גם עליו נאמר בתורה, אם גאול יגאל איש ממעשרו. ומקשה הגמרא, מני, כשיטת מי המשנה הזו? אילי, האם תאמר שזה בשיטת רבי מאירי, מי מצי יבלה במתנה? האם לשיטת רבי מאיר, מי שהפריש מעשר שני יכול להקנות אותו לאדם אחר במתנה? והאמר רבי מאיר שמעשר שני ממון גבוה הוא. כך שהאדם שהמעשר הזה ניתן לו במתנה, זה כאילו אינו שלו, והוא לא מוסיף חומש כאשר הוא פודה אותו, אלא רק הבעלים שלו מוסיף חומש כאשר הוא פודה אותו, שהיות שהוא לא של מקבל המעשר במתנה, אז הוא לא נקרא ממעשרו. אלא לאו, בהכרח צריך לומר שהמשנה שיטת רבי יהודאי. ואם כך, יש משנה סתמית שהיא כשיטת רבי יהודה. דוחה הגמרא, לא מדובר בשיטת רבי יהודה, אלא לעולם המשנה שיטת רבי מאירי, ואחה במאי עסקינן, וכאן באיזה מציאות מדובר, כגון דייב ניהלי בטיבלה, שבעל התבואה העניק אותה לאדם השני בעודה תבל. וכסבה רבי מאיר, שמתנות שלא הורמו כמי שלא הורמו דמיין. שמתנות כהונה שלא הפרישו אותם בפועל, אין להם משמעות, ולכן ניתן לתת אותם במתנה לאדם אחר, ואם הוא יפריש אותם, הם יהיו שלו. ממשיכה הגמרא ומקשה על רב נחמן תשמע. בו שמה הוכחה שיש משנה אחרת בה סתם רבי כשיטת רבי יהודה במעשר שני. שיש משנה במעשר שני שאומרת, הפודד נטע רווי שלו מוסיף עליו חמישיתו, בין אם הוא פדה את זה משלו, בין שניתן לו במתנה. ומקשה הגמרא, מני, המשנה הזו כשיטת מי? אילם, האם תאמר שזה שיטת רבי מאירי, מי מצי יבלי? האם אדם יכול לתת במתנה את פירות הרווי שלו? והגמרי, והרי רבי מאיר למד גזרה שווה קודש קודש ממעשר שני, וכשם שמעשר שני הוא ממון גבוה, ולא ניתן לתת אותו לאדם אחר במתנה, כך גם נטע רווי. אלא לאו, בהכרח צריך לומר שהמשנה הסתמית הזאת כשיטת רבי יהודאי. מתרצת הגמרא שלעולם ניתן להסביר שהמשנה הזו כשיטת רבי מאירי, ואחה במאי עסקינן, וכאן באיזה מציאות מדובר, כגון דייב כשהוא סמדר, שבעל הכרם נתן את הפירות במתנה כשענבים היו ניכרים לאחר שנפל הפרח. בשלב הזה הענבים קטנים ביותר, הם לא נקראים פרי, ולכן לא חל עליהם שם רווי. ובא התנא להשמיע לנו שכל זמן שהענב קרוי סמדר, יכול בעל הכרם לתיתן במתנה. ודלא כרבי יוסי במסכת אורלה, דאמר שגם פרי אורלה בזמן שהוא סמדר יהיה אסור, מפני שהוא נקרא פרי, ולכן שייך בו האיסור שכתוב בפסוק, וערלתם אורלתו את פיריו. ממשיכה הגמרא ומקשה קושייה נוספת על פסקו של רב נחמן תשמע, בו שמע הוכחה שרבי סתה משנה אחרת כשיטת רבי יהודה במעשר שני, שיש משנה במסכת מעשר שני שאומרת, משך עמנו מעשר בסלע ולא הספיק לפדותו עד שעמד בשתיים, כלומר, הקונה לקח מהמוכר פירות מעשר שני בשווי סלע, אבל הוא רק משך אותם, הוא עדיין לא הספיק לשלם למוכר את הכסף, והתייקרו פירות המעשר שני ועמדו על שווי של שני סלעים. הדין במקרה כזה, שהלוקח נותן למוכר סלע, הוא מסתכר בסלע, והוא מרוויח את שווי הסלע השני, והסיבה לדבר הוא מעשר שני שלו. מפני שמעשר שני הוא ממון אדיוט והוא נקנה במשיכה, אז היות שהוא קנה את המעשר שני משעה שהוא משך אותו מיד המוכר, אז אנחנו לא אומרים שברשות בעליו התייקר המעשר, ולכן הוא לא צריך לחללו, דהיינו לשלם למוכר, שני סלעים. עד לכאן הסבר המשנה, ושואלת הגמרא, מני, כשיטת מי נאמרה המשנה? אילי, האם תאמר שבשיטת רבי מאירי, שאמר שמעשר שני זה ממון גבוה, אמי, אז אם כך מדוע הוא מסתכר בסלע? שהרי ונתן את הכסף וקם לו, אמר רחמנה. מסביר רש"י שאין הקדש נקנה במשיכה, מפני שכתוב בו ויסף חמישית כסף ערכך עליו וקם לו, כך שממון גבוה נקנה רק בכסף ולא בשום קניין אחר. אז מדוע לא צריך הקונה לתת למוכר את השווי המלא של המעשר? אלא לאו, בהכרח צריך לומר שהמשנה כשיטת רבי יהודאי, ואם כך קשה על רב נחמן, שהרי מצאנו שרבי סתם משנה כשיטת רבי יהודה גם לגבי מעשר שני. מתרצת הגמרא שאכן לעולם המשנה הזו שיטת רבי יהודאי. ובכל זאת אמר רב נחמן שרבי סתם הלכה כרבי מאיר לגבי המקדש במעשר שני, מפני ואח אחד סתמה ואח אתרי סתמה, שרבי יהודה סתם כרבי מאיר בשתי מקומות, גם במשנה לגבי כרם רווי וגם במשנה במסכת עדויות, לעומת שיטת רבי יהודה שכמותה סתם רבי רק פעם אחת. מקשה הגמרא על תשובה זו, והיא סתמה דווקא. אם אתה אומר שרבי שנה משניות סתומות בדווקא, דהיינו בצורה מכוונת, כדי לומר שהלכה כמותן, אז מה ליחד סתמה, מה ליטרי סתמה? מה זה משנה אם פעם אחת הוא סתם כרבי יהודה ופעמיים הוא סתם כרבי מאיר? הרי יש פה סתירה בין פסק ההלכה שיוצא מהמשנה האחת לבין פסק ההלכה שיוצא משתי המשניות. אלא אמר רב נחמן בר יצחק, הסיבה שהלכה כרבי מאיר במעשר שני, הועיל ותנן בבחירתא כבתי. זה מפני ששנה רבי משנה כשיטת רבי מאיר במסכת עדויות, שהיא נקראת בחירתא, המשנה המובחרת, מפני שכל דבריהם באותה מסכת העידו מפי הגדולים, ולכן הלכה כמותן. עד לכאן דף נ"ד. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו ששופרות היו במקדש ובהם נותנים שגלים, ובאחד השופרות היה כתוב עליו תקלין חדיתין. תקלין חדיתין הוא גם שם של ספר. רבי ישראל משקלוב, תלמיד אגרא, עלה לארץ בראש השיירה השלישית של תלמידי אגרא, והוא חיבר ספר בשם תקלין חדיתין, ובנוסף לכך גם את הספר פאת השולחן על המצוות התלויות בארץ. הוא חי בין השנים 1770 ל-1839 למניין הנוצרים. אצל אגרא הוא למד רק בשנת חייו האחרונה. הוא שימש אותו בשנת תף קוף נון זין 1797, וב-20 הימים האחרונים לחייו של אגרא הוא לא מש יומם ולילה מעל יד מידתו. למרות פרק הזמן הקצר יחסית ששהה במחיצתו של הגאון, הוא נחשב לאחד מהמובהקים שבתלמידיו, ואחר פטירתו הוא עסק עם חברו רבי מנחם מנדל משקלו בהבאת תורתו לדפוס. רבי ישראל סידר את פירושי אגרא לשולחן ערוך אור החיים, לאחר מכן הוא חזר לשקלו ובה היה מגיד מישרים. בערך 10 שנים הוא הרביץ שם תורה ויראה. בסוף שנת תף קוף סמכתת 1809 הוא עלה ארצה בראש השיירה השלישית של תלמידי אגרא. לצפת הם הגיעו בתשרי תף קוף עין, ושם הם מצאו קהילה פרושית קטנה שמנתה 40 משפחות, כ-150 נפש, ובראשה עמד רבי מנחם מנדל משקלו. מצבה החומרי היה קשה מנשוא, דרושה הייתה עזרה דחופה מן החוץ. ראשי העדה לא ראו דרך אחרת מאשר לשלוח לחוץ על הארץ אישיות חשובה ובעלת השפעה שתצליח לקבוע מעמד מסוים ומתמיד בשביל העדה, ולא נמצא מתאים למשימה כבדה זו יותר מרבי ישראל. וכך, בשילי חורף תף קוף עין, חודשים ספורים לאחר עלייתו ארצה, הוא יצא דרך קושטה, ואחר הגיעות רבות הגיע לליטה. בעזרת ידידים והסקנים, ובייחוד בעזרתו הגדולה של רב חיים מוולוז'ין, הוא הצליח לארגן מקורות להכנסות קבועות. במסע הוא הגיע עד ורשה, עשה הסכם עם החסידים על חלוקת הכספים על פי מספר נפשות. שם גם הוקם ועד בראש החלוקה. בתוך המערבולת של הרפתקאות, אכזבות, עבודה קשה ועמל רב שעברו על רבי ישראל, הוא הדפיס במינק את ספרו תקלין חדיתין על מסכת שקלים בשנת תף קופיין ג'. ולאחר שהוא שעה 3 שנים בנחר, בתף קופיין ג' הוא חזר ארצה, בתקווה כי אחר שהבטיח את קיומה של הדת הפרושים, הוא יוכל להתמסר ללימוד תורה ולהרבצתה. אולם, בתף קופיין ג' פרצה מגפה בצפת. יהודים רבים ברחו לירושלים, ורבי ישראל ומשפחתו עמהם. בדרך מתה עליו אשתו, ובירושלים מתו בזה אחר זה, חתנו, ביתו, בנו, בת נוספת ובן נוסף. ובאותו זמן, הגיע עליו שמועה מהגליל על מות הוריו במגפה. נוגע ללב ומרשים כאחד, תיאורו בהקדמתו לפאת השולחן, את הפרק האגום הזה שבחיה, וכך הוא כותב, והייתי כשוכב בלב ים באשת עבירה הנזכרת, ואוהבי ורעי רחקו ממני, והייתי שוכב על הגג, בוכה ומתנפל, הוא מתחנן לפני אבינו שבשמיים, וביתי הצנועה מרת שיינדל תחייה הייתה גם כן קטנה, חולה מוטלת על ידי, ודמעתי על יחיי, עיני ירדו מים על כל אשר עבר עליי, וגדול קיים שברי. במצבו זה נדע רבי ישראל לסדר חיבור סדר זרעים בתלמוד ירושלמי עם שיטת קודש הקודשים רבנו החסיד, כך הוא כותב בהקדמה לפאת השולחן. בשנת תף קוף צדיק זין החריבה רעידת אדמה עזה את צפת. כ-2,000 יהודים נספו, מאות ואלפים נותרו מתחת לאיי החרבות זמן רב עד שהגיע אליהם עזרה. רבי ישראל שאז בירושלים הוא לבא סכומי עתק מהספרדים, הוא פנה לחוץ לארץ בבקשה בקשה דחופה לעזרה. הוא ארגן ושלח משלחת הצלה לטפל בנפגעים. לאחר הרעש חוסלה למעשה הקהילה הפרושית בצפת, רק בודדים ממנה נותרו בעיר. רוב הניצולים קבעו את מושבם בירושלים, ורבי ישראל עמהם, הוא המשיך להניג את הקהילה עד מותו, וכך הוכרעה המחלוקת בין צפת לירושלים. רבי ישראל נפטר בטבריה, בעת שיצא להירפא במענותיה בשנת תף קוף צדק ת'. הוא נקבר בטבריה, מקום קבורתו לא היה ידוע עשרות שנים, אבל לפני שנים אחדות התגלה בבית הקברות בטבריה חלק שבור של מצבה, ועליו רשום שמו וספרו פאת השולחן. החלק נקבע בתוך מצבה חדשה שהוצבה במקום בו נמצא החלק השבור של המצבה הישנה. ונקרא מהקדמתו לתקלין חדיתין, המסתיימת בציפייה לגאולה, ונזכה שיתקבצו כל אחינו בית ישראל לארץ הקודש, וכיוון שיקובץ ידחי ישראל, מתרוממת קרן צדיקים, וכיוון שתתרומם קרן צדיקים, ירושלים נבנית, וכיוון שנבנית ירושלים, משיח בן דוד בא, ויבנה בית המקדש, גדול יהיה כבוד הבית האחרון, ומלא כל הארץ דעה, ועלה כבוד השם לעולם ועד, כן יהי רצון, אמן.